ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני הולכת לתת לכם איזושהי סקירה של מחקרים שנעשו על ילדים, ועל מה ילדים זוכרים מהילדות שלהם. כי כשאני פוגשת הורים לפני גירושים, אחד החששות הכי גדולים זה שאני לא יכול לתת להם את מה שהיא נותנת להם. או אני לא יכולה לתת את מה שהוא יכול לתת להם, אם זה מסיבה כלכלית ואם זה מסיבה שאני לא נוסע איתם לבד, או אני לא נוהגת, או אני לא נוסעת איתם לבד. ואז אני מספרת להם על המחקרים האלה שבדקו לאורך שנים, בכל מיני ארצות, מה הילדים זוכרים, מה הילדות שלהם. אז החלטתי לדבר על המחקרים האלה גם כאן בפודקאסט, גם כדי לעזור לכם בשאלה הזו רגע לפני או רגע אחרי הפרידה, וגם כדי שתוכלו ליצור מהיום זיכרונות חיוביים שילוו את הילדים שלכם לעוד הרבה שנים, ולמעשה לכל אורך החיים שלהם. אז מה אומרים המחקרים, ומה הילדים שלנו יזכרו מאיתנו כשהם יתבגרו? אז הבשורה הראשונה היא שילדים לא זוכרים דווקא את הדברים שעלו לנו המון כסף, או את החופשות בחול. מסתבר שהם דווקא זוכרים את הדברים הקטנים, הפשוטים והיומיומיים. רוצים שלילדים שלכם יהיו זיכרונות חזקים וטובים? זה תלוי רק בכם, וממש לא בחשבון הבנק שלכם. לא חייבים לקחת אותם לחופשה בתאילנד או לעשות להם חופשת סקי או מסיבה מושקעת עם מפעיל ומכונות פופקורן ומסוק שצונח למטה. מסתבר שהם דווקא זוכרים את הדברים הפשוטים יותר. מחקרים מראים שזיכרונות הילדות החזקים והמשמעותיים שלנו, מההורים שלנו, עשויים בעיקר מרגעים ואירועים יומיומיים ואנושיים, ולא מהדברים הגדולים והמפוצצים. אם תרצו, הזיכרונות שלנו מהילדות שלנו ושל הילדים שלנו, מאיתנו, ההורים, עשויים מהחומרים הכי פשוטים של החיים. החומרים האמיתיים והחשובים של החיים. ואני עוד מעט ארחיב, אבל על קצה המזלג, זה יכול להיות סיפור שלפני השינה כשאנחנו מקורבלים יחד בשמיכה. זה יכול להיות הרגע הזה שאפינו ביחד עוגיות או עוגה. זה יכול להיות סתם יום של חורף יחד על הספה. אלה הדברים הכי חזקים והכי משמעותיים שהילדים שלנו זוכרים בסופו של דבר. אלה גם הדברים שאנחנו זוכרים כילדים. תנסו להיזכר מהם זיכרונות הילדות שלכם. מה אתם זוכרים? קחו דף, תרשמו לעצמכם לפני שאני מדברת וממשיכה. כל מה שאתם זוכרים זיכרונות, ילדות. אלה יכולות להיות תחושות, אלה יכולים להיות אירועים או רגעים. נסו להיזכר כל מה שעולה לכם. אז מה המחקרים אומרים? איזה דוגמאות, איזה דברים ילדים באמת זוכרים? ילדים זוכרים את הזמן שההורים הקדישו להם, רק להם. בלי אחים, בלי אף אחד, בלי מטלות, בלי לחוץ כלים תוך כדי, בלי לעשות כביסה, בלי טלפון, אז לא היו טלפונים, אבל אלה זיכרונות הילדות של הילדים שלנו. הייתה מורה בשם ארין קורט. הייתה מורה במשך 17 שנה. היא לימדה ילדים בכל הגילאים, אבל בעיקר בני 8 עד 12, בחמש מדינות, כולל קנדה, ששם היא בעצם נולדה וגדלה. והיא הייתה מבקשת מהילדים ביום האם לכתוב המלצה, איך להיות אמא טובה, ולפרט מה אמא שלהם עושה בשבילם שגורם להם להרגיש אהובים ושמחים. והיא אומרת שלאורך השנים היא קיבלה תשובות מיותר מ-1,000 ילדים, ומה שהדהים אותה זה שלא משנה מאיזה מדינה הם היו ובאיזה תרבות הם גדלו, הם נתנו את אותן תשובות. ומה שחזר על עצמו זה שהילדים רצו זמן ממוקד עם ההורים, אחד על אחד, בלי האחים שלהם. וכשהיא אמרה להם שההורים עסוקים ואין להם מספיק זמן, הם ענו לה, תראו כמה שילדים חכמים, שזה לא צריך להיות הרבה זמן, זה יכול להיות רק חצי שעה. אז שימו לב לדבר הזה, כי לפעמים כשאני אומרת לכם, תשבו עם הילדים ותקשיבו להם, ותהיו איתם גם כשלא מדברים לפעמים. והרבה פעמים אני אומרת, לא הרבה פעמים, תמיד, שימו את הטלפון בצד. אז ישר ההורים קופצים, ואין סיכוי שזה יקרה. אז אני אומרת, זה לא צריך להיות 3-4-5 שעות, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות חצי שעה. והנה, המחקרים מראים גם את זה. אגב, גם אחרי שאתם נפרדים, הילדים מאוד מאוד זקוקים לזמן הלבד הזה. בזמן הזה לבד, שם הם מדברים, הרבה פעמים שואלים אותי מה לעשות כדי שהוא ידבר, מה, איך לדובב אותו לדבר. אין דרך לדובב את הילדים חוץ מלתת להם זמן והקשבה. זה יכול להיות הרגעים האלה שלפני השינה, שמקריאים סיפור ואחר כך הם פתאום מדברים ונזכרים בדברים שעברו עליהם. זאת הדרך היחידה. וגם כשאתם בפרק ב' וכבר יש זוגיות חדשה ואולי כבר, אולי ילדים נוספים, או שגרים ביחד עם בני הזוג החדשים, תדאגו שיהיה לכם זמן איכות לבד עם כל אחד מהילדים. אני אומרת להורים שמתגרשים ואומרים לי, אין סיכוי, אני לבד איתם עכשיו עם שניהם או עם שלושתם או עם ארבעתם. תעשו שזה יקרה, תעזרו אחד בשנייה כדי לתת לילדים את הזמן הכל כך חשוב הזה. ואם אין שום דרך, תעשו את זה לפני השינה. לכל ילד יש את החצי שעה שלו לפני השינה. תמצאו ותעשו שזה יקרה. אז לא צריך לארגן אירועים נורא גדולים בשביל לגרום לילדים אושר, רק שהאחים שלהם לא יהיו בתמונה. פשוט, נכון? ילדים באמת צריכים לדעת שההורים עושים מאמץ לבלות איתם לבד זמן איכות. זה מראה לילד שאני חשוב, אני משמעותי. ההורה שלי מפנה את הזמן במיוחד בשבילי, אתם יודעים איזה תחושה זאת לילד? וכשאני פוגשת הורים אני אומרת להם לפתוח את היומן ליד הילד ולהגיד לילדים, להגיד לאותו ילד, אנחנו נעשה משהו ביחד רק אתה ואני ותבחר אתה מה אתה רוצה שנעשה ביחד. ולרשום את זה ביומן כמו פגישה, וזו פגישה שלא מזיזים. הילדים מחכים לרגעים האלה, באמת, אני לא יכולה להסביר לכם אפילו כמה, בהתרגשות ובציפייה. אל תבטלו. זה נורא נורא חשוב, בדיוק כמו שאתם לא מזיזים פגישה בעבודה. וזה דבר, אחד הדברים הכי משמעותיים לילד, שהוא יודע שלאימא ואבא יש זמן רק איתו. והם לא נוגעים בזמן הזה. זה לא שעכשיו יש דברים אחרים אז מזיזים. אז מבחינתי זה הדבר הראשון, לתת לילדים שלכם מהיום. הדבר השני שהמחקרים הראו, זה שילדים זוכרים שפשוט נתנו להם לשחק. ילדים נורא אוהבים לשחק בחוץ, ולחקור, ולגלות כל מיני דברים חדשים, ושההורים שלהם יהיו לידם. חוקר בשם וולפסון פרסם יותר מ-20 ספרים שחלקם עוסקים בטיפול בילדים. והוא הסביר שהשהייה בחוץ חשובה גם מעבר לצבירת זיכרונות חיוביים. להיות בחוץ, לשחק עם ילדים אחרים, לטפס על עצים, לטפס על מגלשות, לשחק בדשא, כל אלה חיוניים להתפתחות הפיזית, הרגשית והחברתית של ילדים. ויש הרבה הורים, או שהם לא אוהבים לעשות את הדברים האלה, או שהם מגוננים על הילדים, ולא רוצים שהילדים יתאפסו ויהיו בכל מיני מקומות שהם לא רואים אותם אולי. וילדים מאוד זקוקים לזמן הזה. נכון שהרבה פעמים אתם עושים הכל כדי לשלוח את הילדים לחוגים ולכמה שיותר חוגים, אז הילדים אומרים, ואמרו גם במחקרים האלה, שחוגים זה כיף, אבל לא כל הזמן. הוא אפילו מצטט ילד שאמר, לא מרשים לי להיות ילד. והוא ממש בכה ואמר, אני רוצה לבוא הביתה, לעשות שיעורים, וזהו, ובשאר הזמן פשוט לשחק או לעשות מה שאני רוצה, שירשו לי להיות ילד. וזה מה שילדים צריכים, וכשיש את הוויכוח הזה בין הורים, האם לשלוח את הילדים לחוג ולעוד חוג ולעוד חוג, או פשוט לתת להם לשחק ואפילו להשתעמם, שזה דבר מאוד חיובי להתפתחות שלהם, אז אין פה תשובה אחת נכונה. אבל הילדים צריכים את הזמן הזה להיות ילדים, ממש ככה במילים שלהם, פשוט לשחק. אז ההורים חושבים שהם הורים מאוד מאוד טובים כשהם שולחים את הילדים להרבה חוגים ואנחנו משקיעים בהם ומפתחים אותם, אבל זה לא בהכרח מה שהילדים רוצים. הם רוצים את הזמן ואת המרחב להיות יצירתיים ולהיות חופשיים. אולי חוג אחד או שניים, ולא כל הזמן צריך להעסיק אותם ולעשות איתם דברים. לפעמים הילדים דווקא עושים דברים מדהימים כי אף אחד לא התערב ולא כיוון אותם. פשוט תנו להם להיות, תנו להם לשחק שעה, שעתיים, להיות חופשיים עם המחשבות שלהם ולחקור את העולם. זה חלק מאוד מאוד גדול מהזיכרונות שלהם. ילדים גם זוכרים שההורים הקפידו איתם על מזון בריא, שזה מאוד מעניין, כי תמיד נראה לנו שהילדים זה הדבר האחרון שמעניין אותם. כי כמעט כל ילד יעדיף שוקולד או עוגה ולא סלט ירקות ופירות. ועדיין, כששואלים ילדים, הם אומרים, אנחנו רוצים ממתקים, אבל אם אנחנו רואים ילד אחר שאימא שלו הכינה לו אוכל בריא, אנחנו מקנאים. אתם מבינים איך המוח שלהם עובד? דווקא הורים שנותנים לילדים אוכל בריא ומסבירים להם על האוכל ולמה זה חשוב. אגב, הרבה הורים לא עושים את זה, כי הם לא רוצים לריב עם הילדים. הילדים דווקא זוכרים את זה כזיכרון חיובי. דאגו לי, השקיעו בי, הכינו לי אוכל בריא. זה מראה שאכפת להורים שלי ממני. אז זה לכל אותם הורים שחוששים מלתת לילדים לאכול אוכל בריא כי הם לא באמת רוצים את זה. אבל ילדים, בסופו של דבר, מרגישים שאוהבים אותם ודואגים להם כשנותנים להם אוכל בריא. הדבר שילדים הכי זוכרים זה אינטימיות. זה לא המתנות הגדולות והיקרות שקונים להם או קנו להם. דווקא הרגעים הקטנים האלה, האינטימיים, בחיים של הילדים עם ההורים שלהם, הם אחד הדברים הכי הכי חשובים. הרגעים הקטנים האלה, שההורים הביעו את האהבה שלהם לילד. למשל, היא מצטטת פה אחת החוקרות, שילדה מספרת על הזיכרון של אימא שלה מלמדת אותה לגדל עגבניות כשהיא הייתה קטנה. היינו יחד בגינה, איבדנו את האדמה, זרענו והשקענו, היא לימדה אותי על הטבע, צחקנו ונהננו רק שתינו. זה היה רגע סודי, אינטימי ויקר בינינו, שנשאר אצלי כזיכרון חזק מאוד עד היום. אז אירועים כאלה הם זרעים קטנים, אמנם, אבל בעלי ערך מאוד מאוד גדול ועמוק לדרך שבה אדם זוכר את החיים שלו ובונה את הקשר שלו עם ההורים. וזה לא עניין של כסף. לא צריך כסף כדי לשתול ירקות באדנית או בחצר, או לצאת ביחד להליכה בפארק או לשחק בכדור. הזיכרונות האלה הם בעלי הערך הכי גדול בעיני הילדים, בחיים של הילדים לאורך זמן. כי בסופו של דבר, כשאדם מסתכל על החיים שלו אחורה, הדרך שבה אהבו אותו חשובה יותר מהכל. והמוני אנשים מסתובבים עם תחושה שלא אהבו אותם, שלא יראו להם אהבה בדרך שבה הם היו צריכים. וזה משאיר חלל מאוד מאוד גדול בחיים שלהם ומשפיע רגשית לאורך שנים. ילדים מספרים שהם אהבו מאוד את האינטימיות של הזמן שלפני השינה. כשההורים באו לחדר שלהם, כיסו אותם, שרו להם, סיפרו להם סיפור. ילדים מאוד אוהבים לשמוע סיפורים מהילדות של ההורים שלהם. כי ההורים נתפסים תמיד ככל יכולים, ודווקא לשמוע על אימא. היא ילדה אמיתית שעשתה דברים טיפשיים, או הסתבכה, או אבא שעשה את הדברים האלה. זה המון בשביל ילד. וזה מחזק את הקשר בין ההורה לילד, כי אם ההורה שלי היה כמוני, אז הרבה יותר קל לי עכשיו. יש ילדים, מי לא בעצם, שאוהבים חיבוקים ונשיקות ושיחות לפני השינה. תעזרו ברגעים האלה. אלה הדברים הקטנים ביותר שעושים את ההבדל הכי גדול, ואסור לזלזל בזמן הזה. אני יודעת שבשעות הערב אתם מאוד מאוד עסוקים ועמוסים ועייפים ולמי יש כוח, אבל כאן נבנה הקשר בין ההורים לילדים. הורים באמת חושבים היום שהכל צריך להיות נורא גדול, ונסיעות ומתנות ואירועים, אבל דווקא שוב הדברים הקטנים ביותר מרכיבים את הזיכרונות הכי חשובים לילדים שלנו. ילדים גם זוכרים שההורים דרשו מהם להתנהג יפה. גם כאן, למרות שזה נראה לנו הדבר האחרון שעובר להם בראש, הילדים מרגישים ומפנימים שהתשומת לב הזאת של ההורים ממוקדת בו. וההתנהגות שלהם, גם אם הם מענישים אותו וגם אם כועסים עליו, מראה לו שלהורים אכפת ממנו באמת. וזה דבר נורא נורא חשוב לכל אותם הורים שמאוד מפחדים להציב גבולות. כי אולי הילד לא יאהב אותי ואולי לא ירצה לבוא אליי. ואולי אני קשה מדי, אני שומעת את זה כל כך הרבה אצל הורים שמתגרשים. ברגע שלפני וגם אחרי. אני תמיד השוטר הרע, אני תמיד ההורה שמציב גבולות. אצל ההורה השני תמיד עושים כיף. והורים נורא חוששים מהדבר הזה. בעיקר כשלילדים יש שני בתים, ואולי הם לא ירצו לבוא אלינו, אז מבטרים על הגבולות. אבל ילדים זקוקים לגבולות. כשהורים מציבים גבולות, כשיש גבולות ברורים שלא מבטרים עליהם, זה לא אומר שאי אפשר להתגמש לפעמים, אבל הילדים מרגישים שלהורים אכפת. אם הם אומרים לי לחזור מוקדם ולא באמצע הלילה, זה אומר שאכפת להם ממני. אם הם נותנים לי אוכל בריא כמו שאמרנו קודם, זה סימן שאני חשוב להם, שהבריאות שלי חשובה להם. אז שימו לב לדבר הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. עוד חוקר בשם דוקטור וולפסון מסכים שהצבת גבולות לא תיחרט אצל ילדים כזיכרון רע. כל הורה מציב גבולות ולא משנה. אם זאת השעה שצריך להיכנס הביתה, או ללכת לישון, או כמה אפשר לראות טלוויזיה, או להיות בטלפון, התפקיד של ההורה זה ללמד את הילדים ערכים וגבולות. ולכן, כשבחרנו גבול, ואנחנו אומרים אותו לילד, תסבירו לו גם. חשוב להסביר לילדים למה. למה בעצם אני עכשיו אומרת לילד ללכת לישון, כשהוא רוצה להישאר ער עוד שעתיים? אני אסביר לו שהוא יקום בבוקר עייף, ויהיה לו קשה להתרכז בלימודים, והוא יהיה עצבני, והוא יחזור הביתה ולא יהיה לו כוח. ההסבר הזה הוא נורא נורא חשוב. כשילד מבין למה ההורים שלו מציבים גבול, יהיה לו הרבה יותר קל להבין שזה בעצם לטובתו. אגב, גם אם באותו רגע הוא יתנגד, הדברים האלה מחלחלים. ובכלל, הדרך שבה הורים מציבים גבולות, תכריע איזה זיכרון יישמר אצל הילדים. הזיכרון לא יהיה שלילי כל עוד עושים את זה בדרך שלא תגרום לילד להתנגד, או לא להבין, או להרגיש שעושים משהו נגדו. אבל כשנכפה דברים על הילדים והם לא יבינו, כנראה שכן יהיה פה איזשהו זיכרון שלילי. אז תסבירו. וכשאומרים לילד לא על משהו, אז אנחנו לא אומרים לא והולכים, אלא אנחנו נסביר לו. אני מבינה שאתה כועס, אני מבינה שאתה מאוד רוצה את זה, אני מבינה שאתה מתוסכל, אבל אני לא יכולה לקנות לך את זה עכשיו. ואני אסביר לו למה, ואני אסביר לו מה כן אפשר לקנות, או מתי כן אפשר לקנות. כשהילד יקבל הסבר ותגובה אוהבת ואכפתית ואמפתית, יהיה לו הרבה יותר קל. והוא יזכור את האירוע הזה לא כמשהו רע. הוא יזכור שההורים הקשיבו לו והסבירו לו. וזה מאוד מאוד משמעותי. ילדים זוכרים שיקראו להם סיפורים. התפרסמו על זה המון המון מחקרים. יש מחקר אחד שעשו לדיסני בזמנו, באנגליה אני חושבת, וראו שילדים בני 3-8 מעדיפים שההורים יקראו להם סיפורים יותר מצפייה בטלוויזיה וממשחקי וידאו. ויותר מ-75 מבני 3-4 אמרו שהם היו שמחים שההורים יקריאו להם סיפורים לעתים הרבה יותר תכופות, ושסיפור היא הדרך האהובה עליהם ביותר לבלות עם ההורים. תזכרו את הדבר הזה, הוא נורא נורא חשוב ביום יום שלכם. אנחנו זוכרים מהילדות דברים שיש להם השפעה רגשית. לא משנה אם זה אלה דברים עצובים או שמחים. את זה אומר וולפסון שעשה את המחקר הזה לדיסני, והוא אומר שאם אנחנו מקריאים לילד סיפור ובינתיים הוא יושב לידינו או עלינו ואנחנו מחבקים אותו ומספרים את הסיפור בצורה שהיא מרגשת ואולי מוסיפים אפילו קולות ומצחיקים את הילד, סביר מאוד להניח שהוא יזכור את זה. כל חוויה רגשית היא חוויה שנחקקת. עכשיו אם סתם ניקח ספר ונקריא לו טכנית ונסגור אותו, סיכוי קלוי שהוא יזכור. זו צריכה להיות חוויה רגשית. וברגע שאני מחבקת את הילד או מלטפת לו את הראש, הדברים האלה נזכרים בצורה כזאת. ילדים בכלל זוכרים יותר את מה שהם מרגישים מאשר את האירוע עצמו כשהם מתבגרים. אז שימו לב לזה. עכשיו, ילדים יכולים לשמוע סיפורים היום במחשב, בטלוויזיה, באייפד, הרי לא חסרים מקורות ומקומות שאפשר לשמוע סיפורים. אבל מה שמיוחד בזה, שמקריאים להם, זה החוויה הרגשית. זה הקול של ההורים. ילדים מאוד מאוד אוהבים את הקול של ההורים. וכשההורים, ההורה, והילד חולק חוויה כזאת, ומתרגש ומדבר וצוחק, זאת חוויה מאוד מאוד מיוחדת ומלאת רגשות. ששוב, הילד מרגיש שאוהבים אותו, שמקדישים לו זמן. אגב, יש מחקרים גם על סבא וסבתא שמקריאים סיפורים לילדים. ילדים מאוד מאוד זוכרים את הדבר הזה, זה עושה להם באמת המון המון טוב והמון זיכרונות מסבא וסבתא. בכלל, ילדים זוכרים שאוהבים אותם, או שלא אוהבים אותם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. להגיד להם, לחבק אותם, להראות להם שאוהבים אותם. אלה החוויות החשובות באמת, ולחוויות האלה באמת שלא צריך כסף, ולא צריך יכולות, ולא צריך המון המון זמן. אלה דברים פשוטים, בבית, ביום יום שלכם. ילדים זוכרים שההורים שלהם תמכו בהם ועזרו להם בכל מיני אירועים שהם היו צריכים אותם. למשל, ליוו אותם ביום הראשון של בית הספר, כשהילדים פחדו וחששו. ואמרו להם שזה בסדר לפחד, או להפך, הורים שלא היו קשובים להם רגשית. וחוויה כזאת היא חוויה מאוד מאוד קשה לילדים ומאוד מכאיבה. אז אנשים בהחלט זוכרים אירועים כאלה. עכשיו, היחס או חוסר היחס של הורה בסיטואציה כזאת שהיא מלחיצה, שהיא מפחידה, אגב, זה יכול להיות גם, יש ילדים שזוכרים אפילו שהם הלכו לטיפת חלב וקיבלו חיסון וההורה היה שם איתם. או קיבלו חיסון בבית ספר ואימא באה להיות איתם, או אבא באה להיות איתם. ילדים ממש זוכרים את הרגעים האלה שהיה להם קשה, שהם פחדו, וההורה תמך בהם או לא תמך בהם. וזה באמת אחד הדברים הכי חשובים לבריאות נפשית של ילדים. היחס הזה של ההורים שיצר אצל הילדים ביטחון, או לא יצר ביטחון. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם כל הדברים האלה, ובפרט כשאתם לפני גירושים, או אחרי גירושים, או חיים בשני בתים? לעזור לילדים שלנו ליצור זיכרונות טובים. גם אם מדובר על דברים שלא קשורים אליהם, למשל ילד לא הצליח במבחן, וקשה לו. אז במקום לבוא ולהגיד לו, היית צריך ללמוד יותר, או היית צריך לקבל ציון יותר, או אתה לא משתדל מספיק, אפשר להגיד לו שיכול להיות שהכישלון נבע מזה שהמבחן היה קשה מדי, או שהוא לא, או שהמורה לא הכינה אותו מספיק טוב, או כל דבר שיאפשר לילד לחוות את האירוע הזה בצורה חיובית יותר, או להגיד לו, אתה עשית את המקסימום שאתה יכול. בפעם הבאה, אולי זה יהיה יותר קל. ויש הרבה ילדים שכשקורים אירועים כאלה, הם רואים רק את השלילי, ואנחנו יכולים לעזור להם לראות ולפרש את הסיטואציות בדרך אחרת. בכלל, לתת לילדים כלים לחיים להתמודדות, זה אחד הדברים שילדים הכי זוכרים. אלה הדברים בדיוק שנותנים להם ביטחון. אז אפשר לעזור גם לילדים שהם קצת יותר פסימיים באישיות שלהם, לפתח זיכרונות טובים מהיום שלהם, גם אם הם חזרו עם יום לא טוב, לעזור להם לסגור את היום הזה ואת האירוע הזה בצורה יותר חיובית. והחוקרים אומרים שמבוגר שיסתכל אחורה על זיכרונות הילדות שלו, ויראה זיכרונות טובים, יהיה הרבה יותר בריא בגופו, בנפשו, ויצליח להתמודד טוב יותר עם הסביבה ובכלל עם אירועים בחיים שלו. אז בכלל, הרגעים האלה שילדים זוכרים הם מרכיב מאוד מאוד חזק של שייכות, חמימות, ביתיות, קבלה, ואלה הדברים שחשובים לילדים באמת. ניקולס ספארקס, זה שכותב ספרים רומנטיים, אמר פעם שהדברים הרגילים ביותר בחיים הופכים ללא רגילים אם עושים אותם עם האנשים הנכונים. וזה משפט מאוד מאוד חזק. ומי הכי משמעותי לילדים אם לא ההורים שלהם? אז תזכרו שזיכרונות קשורים קשר מאוד מאוד חזק לרגשות. את הרגשות הילדים זוכרים, וזאת הסיבה שלמידה זכירה היא למידה שגם מעוררת רגשות, ולא רק מספקת ידע. כשילד רואה למשל לומד חומר מסוים בבית ספר, נגיד בצורה של סרט או סיפור, הוא זוכר הרבה יותר, מאשר אם יקריאו לו מספר או יסבירו לו בצורה טכנית. ולכן גם במקרה של זיכרונות מהבית, לא האירוע עצמו אלא החוויה הרגשית שליוותה אותו, היא זאת שנשארת אצל הילדים שלנו בזיכרון. אותו רגש של ביחד, אותו רגש של חום ושל אהבה. הם זוכרים את הריח של האוכל שלכם, או את האוכל של סבתא, או את הריח של העוגה שהייתה בבית כשהם חזרו מבית ספר. גם אנחנו זוכרים את הדברים האלה מהבית, כי הם מעוררים בנו רגשות וזיכרונות. אני שומעת את זה הרבה מהורים שמתגרשים ומספרים לילדים שהם עומדים להתגרש. אז נכון שהחוויה, בעצם הבשורה, ומה שהם בעצם אומרים, הוא לא בהכרח דבר קל או נעים, אבל אם מחבקים אותם, ואם מראים להם אהבה, ואם ההורים יושבים איתם שם ביחד בצורה אינטימית, והולכים איתם ביחד לראות את הבית, אז הם זוכרים את החוויה הרגשית של האירוע, והוא נשאר אצלם כאירוע חם ומשפחתי. אני שומעת מלא מעט בוגרים, אנשים מבוגרים שההורים שלהם התגרשו בילדותם, שהם דווקא זוכרים את השיחה כחוויה נעימה. וגם הורים שאני פוגשת היום אומרים לי שהילדים מגיבים לפעמים בצחוק ובשמחה ומתרגשים, וההורים מופתעים מאוד. ואני אומרת, כן, כשאתם עושים את זה בצורה נכונה, כשמחבקים אותם, כשיושבים איתם בצורה אינטימית ונעימה, וכל האווירה נעימה, זה מה שנשאר. אז תזכרו גם את זה. אגב, אם אנחנו מדברים על זיכרונות רגשיים, אז גם זיכרונות רגשיים שליליים, כמו למשל הורים שרבים בבית וצועקים, או קור ונתק ומתח בבית, האנרגיה הזאת מחלחלת, וילדים זוכרים בדיוק את זה. הם זוכרים, הגוף זוכר רגשות. אז כשיש מריבות בבית, בין אם ההורים נשואים ובין אם זה לפני פרידה או אחרי, הילדים זוכרים את החוויה הרגשית. אז גם בהקשר השלילי חשוב לזכור את זה. וזאת אגב הסיבה שהרבה פעמים כשיש מתח בבית וההורים אולי רבים, אולי בנתק ולא מדברים, ויש תחושה של קור הרבה זמן, לפעמים זה חודשים, ופתאום ההורים באים ביחד ויושבים עם הילדים ומספרים להם שהם עומדים להתגרש ומחבקים אותם ולוקחים אותם ביחד לראות את הבית החדש, פתאום יש איזו תחושה של ביחד, פתאום יש איזושהי תחושה של אינטימיות עם שני ההורים, וזאת הסיבה שילדים הרבה פעמים מגיבים בצורה חיובית, והשיחה הזאת, עם כל מה שיש בה, נחרטת כזיכרון חיובי, כי פתאום ההורים ביחד, פתאום הם רגועים, פתאום הם אוהבים אותנו ביחד והם לא רבים. אז לכל מי ששואל את עצמו איך זה, שהילדים קיבלו את זה בצורה כל כך טובה, וכל כך התרגשו הרבה פעמים, זה ההסבר. זה האינטימיות עם ההורים, הביחד הזה של ההורים ושל הילדים, שגורם להם לזכור את השיחה הזאת כחוויה חיובית. מה שאומר שאתם יכולים ליצור את החוויה החיובית הזאת, אם זה בשיחה ואם זה בכלל, לא משנה מה היה קודם, לא משנה מה המצב בבית, אתם יכולים לשנות את הזיכרונות של הילדים שלכם ואת החוויה שלהם. עוד דרך מאוד חשובה להטמיע רגעים של זיכרונות חיוביים זה ליצור טקסים. טקסים בבית, טקסים משפחתיים, ובדרך הזאת מקבים את הרגעים המשפחתיים הפשוטים האלה בחיים של הילדים. בכלל, כל הטקסים והמסורות מחזקים מאוד את הקשר ואת תחושת השייכות. זה יכול להיות לקשט את הבית לקראת חנוכה, זה יכול להיות לסדר את השולחן לפסח, זה יכול להיות לערוך את השולחן בערב שישי, או כל דבר, או מסיבות יום הולדת שיש איזה מסורת. יש הרבה הורים שבבוקר היום הולדת מגיעים, גם אחרי שהם מתגרשים, לבית שבו הילדים נמצאים, וחוגגים להם ומנפחים בלונים ומביאים מוגה. מסורת משפחתית שאפשר לעשות אותה גם לפני הפרידה וגם אחרי. כל המסורות האלה, הטקסים האלה, זה יכול להיות, אגב, היום האחרון של הלימודים. שני ההורים באים ביחד, הולכים עם הילדים לארוחת צהריים. או היום הראשון בבית ספר, ששני ההורים מגיעים ביחד. אלה טקסים שהילדים זוכרים, שמחזקים את תחושת השייכות שלהם, את תחושת המשפחתיות שלהם, כשההורים שלהם נפרדים. אז שימו לב גם לטקסים האלה. עכשיו, כשאתם עוברים לבית חדש, אחרי הפרידה, תקבעו טקסים שייחודיים לבית. זה יכול להיות ארוחת צהריים אם אתם מגיעים ביחד עם הילדים. זה יכול להיות ארוחת ערב, בלי טלפונים, בלי הפרעות, כולם יושבים ביחד. כל אחד מספר מה עבר עליו. תיצרו טקס. הטקסים האלה מאוד מאוד חשובים לילדים, ומחזקים את תחושת השייכות שלהם גם בבית חדש. זאת אחת הדרכים ליצור תחושת שייכות בבית. הטקס שלפני השינה. מה עושים לפני השינה? עושים אמבטיה, מקריאים סיפור, עושים מסאז' לילדים. כל אחד יקבע את הטקס שלו, אבל השגרות הקטנות האלה הן אלה שמייצרות את תחושת השייכות, את תחושת הבית. אז בפעילויות הקטנות האלה של החיים יש את ההזדמנות הכי גדולה ליצור את הרגש הזה של חיבור, של קבלה, של ביחד, של אהבה. והרגעים הקטנים האלה באמת מאפשרים הקשבה אמיתית, תשומת לב ממוקדת לילד או לילדים. אפילו כשיושבים ביחד ועומדים ביחד במטבח ואופים עוגות, או משחקים במשהו בסלון, או רואים ביחד סדרה, מה שהילדים יזכרו, זאת החוויה הרגשית, והמקום הזה שההורים היו איתי, והקדישו לי את הזמן. אז זה לא אומר שלא צריך לחגוג להם, ולקנות להם מתנות, ולקחת אותם לטיולים, וגם לנסוע לחול, אם אתם אוהבים את זה, ויכולים. אבל צריך לזכור, שמה שחשוב, גם בטיולים האלה אגב, זה הרגשות, והתקשורת עם הילדים, ומערכת היחסים ביניכם לבין הילדים, וההקשבה. אז לכל אלה שחוששים, מה יהיה אחרי שניפרד? אני לא יכול לקנות להם, אני לא יכול לקחת אותם, אני לא יכולה לתת להם. הילדים לא מחפשים כסף. הילדים לא זוכרים כמה השקיעו בהם כספית. הם לא בהכרח יזכרו את הטיולים הגדולים, הם יזכרו את החוויה שהייתה להם בטיול. ובין אם זה יהיה טיול ליד הבית, ובין אם זה יהיה טיול לחול, אתם יכולים ליצור את החוויה הרגשית. אז צאו לדרך ותיצרו זיכרונות טובים לילדים שלכם ולכם. אתם יכולים. זה לא תלוי במצב הכלכלי. זה לא תלוי בגודל הבית. זה לא תלוי במה היה קודם. אפשר להתחיל היום. גם אם קודם לא הייתם רגילים לשבת עם הילדים ולהקריא להם סיפור ולנהל איתם שיחות אינטימיות. אפשר להתחיל היום. אפשר גם ללמוד לעשות את זה למי שלא יודע או יודעת לעשות את זה. ותיצרו את הזיכרונות החיוביים. כי זה מה שהילדים שלכם יזכרו בסופו של דבר. את הרגעים הפשוטים והכל כך משמעותיים האלה. אז זה מה שהיה לי להגיד על מה הילדים זוכרים. אני מקווה שהפרק הזה ייתן קצת יותר אופטימיות לכל אותם הורים שמאוד מאוד חוששים לפני הפרידה, או אחרי שנפרדתם לשני בתים, ואתם מאוד חוששים שאתם לא יכולים לתת את מה שההורי השני נותן, ואני יודעת שיש המון תחושה של תחרות לפעמים. וזהו, וצפרו לי, מה לקחתם? מה אתם הולכים לעשות אחרת? איזה זיכרונות אתם כבר יוצרים לילדים שלכם? ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה באמת נגע בכם ועניין אתכם, אז תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה לידע הזה. וכמובן, כמובן, תספרו לי מה לקחתם. כנסו לקבוצות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ובואו, ספרו לנו מה לקחתם. איזה זיכרונות אתם יוצרים לילדים שלכם, ואיזה זיכרונות אתם זוכרים מהילדות שלכם. מאוד חשוב לי לשמוע. ואני אשמח לראות אתכם גם שם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.